מתחילים שיעור בסדר פרשת שבוע, אז הפעם גם זה יוקלט, בסדר, מקווה שזה בסדר מבחינתכם, זה עולה לאתר של הישיבה, אבל זה לא כמובן אמור להפריע. אנחנו לומדים במסגרת הזו כל פעם פרשת שבוע לקראת הפרשה הקרובה, הפעם זה פרשת תולדות. אני רק מיישר פה קו לאלה שמצטרפים, לאלה שמצטרפות, השיטה שבה אנחנו מנסים ללמוד פרשת השבוע זה פחות להתמקד עכשיו בפרשנים על הסדר או כל מיני דברים נקודתיים, ללראות את התמונה הכללית של הפרשה. בסדר, הנחת המוצא שלנו שזה שהפרשה התחלקה דווקא שהשבוע אנחנו לצורך העניין לומדים פרשת תולדות, והפסוקים, כן, פרשיות השבוע לא התחלקו בצורה אחרת, זה מפני שיש משהו בעם ישראל שקיבל על עצמו שהשבוע הזה נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. יש משהו בנבואה הזו של פרשת תולדות שהוא מתאים לעולם הנפשי שלנו ברגע הזה, בשבוע הזה. אז זה עיקרון ראשון, אנחנו מנסים למצוא את הקו שחורז את כל הפרשה, למרות שהפרשה מורכבת מהרבה פרטים שנראים לא קשורים זה לזה, אנחנו מוצאים פה, מנסים למצוא את המכנה המשותף. זה עיקרון אחד. עיקרון שני שקשור לעיקרון הראשון, שהמטרה שלנו פה זה לא רק ללמוד היסטוריה או ללמוד כל מיני סיפורים עתיקים, אלא להבין איך התכנים הללו הם רלוונטיים אלינו כאן ועכשיו. בסדר? איך פרשת תולדות, מתחילת שני, גלומת פרשת השבוע, אני פותח את זה כאילו אני מסתכל בעיתון, לא חלילה כאילו בעיתון במשמעות השלילית, המשמעות שמשהו שאמור לתת לי את הממשק אל המציאות עכשיו. כאילו מה פרשת השבוע מדברת אליי בשבוע הזה. אז כאמור אנחנו בפרשת תולדות, בואו נעשה רק סקירה מהירה מה כוללת פרשת תולדות. פרשת תולדות, כולכם מכירים, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, כן? פרשת תולדות היא באה לספר לנו אחרי שבפרשיות הקודמות, לך לך וירח, חיי שרה, דיברנו על אברהם ושרה, אברהם נפטר, שרה מתה, ועכשיו אנחנו עוברים לדור הבא, ליצחק ורבקה. אלה תולדות יצחק, ולמרבה הפלא הפרשה פחות עוסקת ביצחק אלא מתחילה ישר מתולדות יצחק, זאת אומרת מהילדים של יצחק, שזה יעקב ועשיו, הם הציר שחורז את הפרשה. אז מה יש לנו פרשת שבוע? יש לנו א', את הסיפור על הולדת יעקב ועשיו, בסדר? לאחר מכן הסיפור של מכירת הבכורה, כן, שיעקב קונה את הבכורה מעשיו, זה החלק השני של הפרשה. לאחר מכן אנחנו חוזרים שוב ליצחק ומדברים מה הוא עושה, שהוא חופר בארות, יש גם סיפור משונה שקורה שם עם אבימלך מלך גרר, שאבימלך כמו בזמנו פרעה שניסה לקחת את שרה, אז אבימלך מנסה לקחת את רבקה, והקדוש ברוך הוא פה מתערב ובסופו של דבר הוא מחזיר לו אותה. ואז החלק האחרון של הפרשה זה הסיפור של ברכת יצחק. בסדר? יעקב ועשיו הם מתווכחים ביניהם או נמצאים באיזה עימות ביניהם מי לוקח את הברכה של יצחק, כולנו מכירים. רבקה, שהיא רוצה שיעקב ייקח, היא ממליצה לו להתחפש לעשיו, לשים עדרות שיער על הידיים, כי יצחק הוא עיוור, הוא ממשש, חושב שזה עשיו, נותן לו את הברכה. ואז עשיו מגיע, רואה שלקחו לו את הברכה, הוא רוצה להרוג את יעקב, והפרשה מסתיימת שיעקב עוזב את ארץ ישראל ובורח לחרם. כן, זה כבר הפרשה הבאה, ויצא יעקב, כן, שהוא הולך לשם. זה הפשט הפרשה. אז כאמור, זה לא עכשיו רק סיפורים מעניינים שכולנו כבר מכירים מהגן, אלא יש כאן איזשהו מסר רוחני נפשי שחורז את כל הפרשה. אם הייתי נותן כותרת לפרשה, הייתי קורא לזה התנגשות הציוויליזציות. כן, ציוויליזציה זה תרבות. התנגשות בין תרבויות שונות. עשיו ויעקב, שהם הגיבורים של הפרשה, הם לא רק דמויות, אלא הם בעצם מבטאות שני צדדים שקיימים בתרבויות בעולם, שני צדדים שקיימים בנפש של כל אחד וכל אחת מאיתנו, וכולנו מתרוצצים עשיו ויעקב. ודרך לימוד פרשת תולדות אנחנו בעצם לומדים איך אנחנו מתרחקים מהעשוויות וקונים יותר את היעקוביות, את הישראליות. אז אני חוזר לתחילת הפרשה. אלה תולדות יצחק, ואנחנו פה בדור השלישי, נכון? זאת אומרת, יעקב וסב הם תולדות יצחק. התחלנו מאברהם. אברהם, למדנו בפרשיות הקודמות, המסר הכלי של אברהם שהוא פורץ דרך. אברהם זה מרומז בשם שלו, אב רם, אבא מרומם. כלומר, זה מישהו שמרים, האבא שמרים את כולנו למעלה. חז"ל אומרים שאברהם אבינו נקרא הר, שנאמר מי יעלה בהר השם ומי יקום מקום קודשו. הוא עולה על הפסגה, הוא פורץ את הדרך. לך לך, לפני אברהם כל האנושות היא אנושות גסה, אלילית. אנשים, מה שמעניין אותם בחיים זה רק הצדדים החומריים. אברהם אבינו מתחיל ללכת, מתחיל לקרוא בשם השם. זה אברהם. יצחק, אומרים חז"ל, נקרא שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. יצחק, בניגוד להר, שזה משהו שצריך לעלות ולהתאמץ, שדה זה שטח מישורי. הרעיון של יצחק, ונראה את זה בפרשה, ששם הוא פסיבי. זאת אומרת, בניגוד לאברהם, שהוא אקטיבי, פורץ דרכים ומתאמץ, יש לו את הניסיונות, יצחק הוא ממשיך באופן טבעי את הדרכים של אברהם אבינו. זאת אומרת, אנחנו לומדים פה שוב ברמה האישית. יש שלבים בחיים של האדם שאדם פורץ דרך, פותח דרך חדשה. ויש גם שלב נוסף שאדם צריך להתמיד, בסדר? להמשיך את המפעלים שפרצו הוא או אבותיו, וללכת ולזרוע בשדה. אבל איך זורים בשדה? אז הנה אנחנו מגיעים לפרשה. איך תולדות יצחק, איך יצחק מתנהל פה בעולם? יש את יעקב ועשיו. שימו לב, יצחק הוא כל כך פסיבי שאפילו לומדים עליו, לא מהסיפורים עליו, אלא דרך הילדים שלו. זאת אומרת, הוא כזה מישהו שהוא נמצא פה במציאות, אבל בעצם מפעילים אותו. אם זה אברהם שהפעיל אותו, ואם זה הבנים שלו שמפעילים אותו, כל הסיפור זה נכון, הוא עיוור, זה ביטוי כזה, הוא לא פועל במציאות, ויעקב ועשיו שם סובבים סביבו. מה קורה לבן אדם שנמצא במציאות? כתוב, ויהי יצחק בן 40 שנה וכולי, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויתר לו אדוני ותה רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה. דורשים חז"ל, מה זה התרוצצו הבנים בקרבה? שבזמן שהייתה עוברת ליד בתי כנסיות, היה יעקב מבעט ורוצה לצאת. בזמן שאתה עוברת ליד בתי עבודה זרה, היה עשיו מבועט ומנסה לצאת. אומרים חז"ל שהיו מריבים בבטן אמם בנחלת העולמות. זאת אומרת, יעקב ועשיו, שוב, זה לא סתם זוג תאומים שנמצאים בבטן. הם בעצם ביטוי לשתי תפיסות עולם שרבים על העולם הזה. איך העולם הזה צריך להתנהל? איך יצחק, שהוא המשך של אברהם, איך הוא הולך לנהל את החיים שלו? יעקב הולך בכיוון אחד, ועשיו הולך בכיוון אחר. ואז מה קורה? ותאמר, ותרצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את אדוני. ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. תדעי לך, אין לך פה סתם שני ילדים. יש לך פה שתי תרבויות. שתי תפיסות עולם, שני עולמות שהולכים לאורך כל הדורות לריב ביניהם. בסדר? הוא כבר אומר מה המסקנה? רב יעבוד צעיר, בסופו של דבר יעקב הוא זה שינצח. כן? אבל יש כאן מאבק שהולך להוביל אותנו מכאן ועד סוף כל הדורות כולם. אז מה המאבק? הנה זה מגיע. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. עשיו, למה נקרא שמו עשיו? דורשים חז"ל, כי הוא נולד עשוי, הוא נולד מושלם, כולו שעיר. בדרך כלל תינוק נולד חלק, נכון? ולאט לאט עם השנים מתפתח השיער. שיער זה ביטוי לצמיחה. זאת אומרת, זה לא בדיוק מדויק, כי כל הדברים צומחים, גם הידיים צומחות, גם הגוף צומח, אבל צמיחה של גוף זה לוקח זמן. שיער זה משהו שהצמיחה שלו היא בהרבה יותר מהירה, היא בהרבה יותר ניכרת לעין. תינוק הוא נולד חלק, זה כאילו ביטוי שתינוק הוא משהו גולמי. השיער מתחיל לצמוח, ביטוי מתחיל להיות פה כבר איזשהו תהליכיות. עשיו, אתם מבינים? הוא בלי תהליכיות. הוא נולד מושלם. עשוי. אומרים חז"ל, נקרא שמו אדום. תכף נדבר על זה, איך זה בא לידי ביטוי בהיסטוריה. אדום, דורשים חז"ל, זו רומא. זה המלכות הרומאית. אבל בלי קשר עדיין, הצבע, צבע אדום זה צבע נועז. זה צבע כזה שעושה משהו בולט בעין. ביטוי שוב למשהו שמאוד תופס נוכחות. תבינים, עשיו מהשנייה שהוא נולד הוא עשוי. הוא מאוד מודע לעצמו. אדם שחושב שהוא מושלם. זה עשיו. יותר מזה. מה המקצוע של עשיו? כתוב אחרי זה, ויגדלו הנערים. מה המקצוע של עשיו? ואי עשיו, איש יודע צייד. איש שדה. עשיו הוא צייד. צריך להבין. היום מבחינתנו המושג הזה צייד זה משהו שאנחנו רק זוכרים ככה מסרטים או רואים בהיסטוריה. אבל פעם ציידים הם היו למעשה הדמויות הכי חשובות בשבט. חברה הייתה, השבט היה צריך להתקיים. הדרך היה להתקיים, אנשים היו ציידים לקטים. זאת אומרת, עוד לא הייתה חקלאות, דיברנו על זה בשיעור שעבר, ביחס למה זה קרקע, כן, החקלאות בעצם פיתחה את כל העולם. אבל פעם שעוד לא היה חקלאות, המזון המרכזי של בני אדם זה היה על ידי צייד. מי שהיה צייד, הוא היה בעצם ראש השבט, הוא היה גיבור של השבט. הכל סבב סביבו. לצו צייד זה משהו שדורש המון המון כישורים. להריח איפה הצייד נמצא, להיות מתוחכם, לעשות מלכודת. פעם לא היה טכנולוגיה. שלצוד בעל חיים צריך לעקוב אחריו, צריך להכיר את כל האינסטינקטים הטבעיים של לשבת בשקט לפעמים במשך ימים. וזה, ואז למצוא את הרגע שתופסים. צייד, ציידים, אתם יודעים, זה הפך בהיסטוריה למושג של אדם שמסוגל צייד, מה זה צייד בעברית? אדם שיודע להעביר דברים לצד שלו. יש כל מיני דברים פה בעולם, אני צד אותם. אני עשיו, אני עשוי. אני אדם שלוקח כל דבר שאני רוצה. צייד זה לא רק מקצוע, זה מציאות נפשית פסיכולוגית. אדם שמתמרן את כל העולם לצד שלו. הוא מאוד מאוד מוכשר, הוא מאוד מאוד מתוחכם. יש כל מיני סוגי ציידים, יש ציידים שציידים בעלי חיים. יש ציידים שיודעים לצוד אנשים. ככה אומרים חז"ל ביחס לעשיו. עשיו לא הסתפק רק בצייד שעל בעלי חיים. עשיו גם היה צד נשים מיד בעליהם. טיפוס שיודע לקחת את מה שהוא רוצה. יש כל מיני דרכים שהאדם צד דברים. אדם מתוחכם שיודע לנחס לעצמו כל מה שהוא רוצה. יותר מזה אומר חז"ל. כי צייד בפיו. הוא יודע לצוד אנשים בפה שלו. אדם מאוד מאוד קריזמטי. יודע לתמרן, להגיד לכל אחד בדיוק את מה שהוא רוצה לשמוע. זה ציידים. כמו שאמרנו, יש הרבה מאוד ציידים בעולם. יש ציידים שצדים אנשים, יש ציידים בעלי חיים. כל אחד אוהב להיות צייד. בנפש האנושית לאורך הדורות, לצוד זה מה שקוראים היום להיות ווינר. אני מצליח, אני מצליחנית, אני משיגה את כל מה שאני רוצה. זה היום האידיאל של של העולם. אפשר לצוד אנשים למשל בזה שמסתכלים בתוכניות של מצלמה נסתרת. זו תחושה כזו. אנחנו, אף אחד לא רואה אותנו, אנחנו מסתכלים על אחרים ורואים איך תופסים אותם. נותן תחושה, אנשים מסתכלים בתוכניות ריאליטי או בכל מיני דברים מסוג הזה, כי שוב, זה נותן תחושה של צייד. אני יושב בבית ואני רואה איך אחרים נופלים. נותן תחושה של עליונות. אני צדיק. הוא לא. אנשים מאוד אוהבים את זה. נורא כיף לצוד אנשים, לשמוע למשל לשון הרע על אנשים. זה נותן תחושה. מה זה יוצא לנו מזה? תפסנו אותו. הוא נראה בסדר, אבל הוא בעצם תפסנו את הדבר. כיף. אפשר לצוד, למשל, בלראות משחקי ספורט. הנה, עכשיו נכנסנו לתקופת המונדיאל. מבחינה פסיכולוגית, למה אנשים יושבים ורואים תחרויות ספורט? הרי זה לא הם עושים את התחרות. יש אנשים שמרגישים ציידים כי, בסדר, הם עכשיו נמצאים במלחמה והם מנצחים, הם מעבירים דברים לצד שלהם, בסדר. אבל פה אתם לא נמצאים במלחמה, אתם רק מסתכלים. כן, אבל זה בדיוק הנקודה. אני אישי טיפוס שאין לי כוח להילחם, אין לי כוח לרוץ. אני יושב במרקע, אוכל פיצוחים או דוריטוס, בסדר? ומשמין תוך כדי ומעלה קלוריות. ואני מחליט, יש פה שתי קבוצות, אני אוהד של הקבוצה הזו.
יש.
ושהקבוצה הזו מנצחת, אני מנצח. זה כל הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי כל התחרויות בעולם. מבינים? כל הנושא הזה שאנשים מעריצים תחרויות. שוב, זה, הרעיון זה, אני בוחר לי גיבור. זה יכול להיות גם תחרות, שירה, זה יכול להיות אפילו גם פוליטיקה לפעמים. לראות אנשים אחרים רבים, אני מזדהה אבל איתו, אני מזדהה איתה, ושהיא מנצחת, ושהוא מנצח, אנחנו מנצחים. ושאנחנו, הם מפסידים, אז אנחנו מפסידים. שלום. אנשים אוהבים להיות בצד של הווינרים. זה תפיסת עולם שלמה. אתה מבין, לצוד דברים זה להרגיש שאני שולט בעולם. אומרים חז"ל, עשיו זו אדום. אדום זה ממלכה, אדום, כן, הצבע אדום זה ממלכת אדום. אדום זה, עוד פעם, בהיסטוריה של חז"ל הם מקשרים את זה לרומא. רומא זה האימפריה הגדולה ביותר שהייתה בעולם. 1,000 שנים שלטה בעולם. רומאים זה תפיסת עולם. יש הרבה ביטויים כאלה שלא התמלה רומי אלא מחורבנה של ירושלים. זאת אומרת, ירושלים ורומא, יעקב ועשיו, זה שני דברים שמנוגדים אחד לשני. שוב, התרוצצו הבנים בקרבה. רומא זה תפיסת עולם של אימפריה, שליטה, כוח, עוצמה. אנחנו מדכאים את כולם. מבינים? זה הרעיון של רומא. עד היום שומעים את המילה אימפריה, אתם מבינים? זה מילה רומאית. אימפריה זה משהו ששולט על הכל. כל הדרכים מובילות לרומא. הכל בידיים שלנו. ואחרי זה דורשים חז"ל, אומרים עוד דבר. אדום זו רומא, זו גרממיה. זה ביטוי במסכת מגילה. מילה משונה, ג' ר' מ' מ' י' א'. הגאון מווילנה דורש, גרממיה זו גרמניה של אדום. הגר"א כותב את זה במאה ה-18, כלומר 150 שנה לפני מלחמות העולם. הוא זיהה שיש משהו בתרבות הגרמנית שקשור לעשיו. שוב, אני לא יודע מבחינה גנטית, יש איזה קשר, כן, בין עשיו, אפשר להוכיח שזה קשור. תרבות הגרמנית, זה הרעיון שלה. סדר ושליטה. אנחנו שולטים בהכל. אנחנו צדים את כולם. אנחנו מנצלים את כולם. יש תרבויות בעולם שזה התפיסה שלהם. אנחנו משתלטים על אחרים וצדים מהם את כל מה שצריך. זה עשיו. מולו יש את יעקב. ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו. יעקב אוחז בעקב, על זה נקרא יעקב, מלשון המילה עקב. עקב זה האיבר הנמוך ביותר בגוף האדם. בניגוד לעשיו שהוא עשוי, הוא שלם, יעקב בדיוק הפוך, הוא נמוך, הוא מתחיל מלמטה. עקב זה האיבר הכי נמוך, אבל זה האיבר שכל הגוף נשען עליו. איתו הולכים, איתו מתקדמים, עקב בצד אגודל, בביטוי של חז"ל, שזה אומר הליכה איטית. הליכה איטית. עקב זה נקודה מאוד רגישה. יש מיתוס יווני שהיה פעם גיבור מושלם שקראו לו אקילס, והוא היה כולו משוריין, אבל היה לו רק מקום אחד חשוף. מה? העקב. ואז יש שם איזה מלחמה בטרויה, ויורים חץ ופוגעים לו בדיוק בעקב. הפך להיות מושג, עקב אקילס, זה נקודת תורפה. אנשים עשוויים לא אוהבים נקודות תורפה, הם לא אוהבים עקבים, הם אוהבים להיות צעירים, להיות מושלמים. יעקב הוא בנוי הפוך. זה שתי תפיסות עולם. איפה האדם מרגיש טוב? האם הוא מרגיש טוב בזה שהוא צד? אפשר בבקשה, זה קצת מפריע כל ה... האם אדם הוא צד כל הזמן דברים, או שאדם נמצא בתהליך של התקדמות איטית, לאט לאט? ואז מה קורה? כתוב, והיגדלו הנערים, והיא עשיו איש צייד, איש שדה. ואין, אדם שחי בשטח, איש עשייה רציני. יעקב איש תם יושב אוהלים. אוהל בניגוד לצייד, שזה משהו אמרנו כזה של מקובעות, של תפיסה, אוהל זה בית ארעי, זה משהו נייד, משהו שהוא נמצא בסוג של התקדמות. עשיו זה בדיוק הפוך. עשיו זה הכוחי ועוצם ידי, אדם מאוד מרוצה איפה שהוא נמצא. יעקב בדיוק הפוך, הוא הולך ומתקדם. איך אדם פועל בחיים שלו? אתם יודעים, זה פרשת תולדות. האם אדם הוא איש צייד? ושוב, איש צייד, תבינו, זה מאוד מאוד משתנה עם הדורות. כשאנחנו אומרים תמיד איש צייד, אז מיד עולה לנו בראש, שוב, איזה מישהו כזה אלים, גס, רומס אנשים. עם השנים אפשר לצוד דברים בצורה מתוחכמת. אומרים חז"ל, מה זה כי צייד בפיו? שהיה בא ליצחק ושואל אותו שאלות מתחסדות. היה שואל את יצחק, אבא, איך מעשרים את המלח? זה כאילו מילות קוד של חז"ל, להגיד שאלה שאין לה, שהיא שאלה לא באמת שאלה הלכתית, כי לא צריך לעשר את המלח. כאילו הוא ניסה להראות את עצמו צדיק. אנשים ציידים הם אנשים מניפולטיביים. הם יודעים איך להגיד את הדברים בצורה כזו שהם יראו טוב, יצא טוב. יכול להיות בכל מיני צורות. למשל, אנחנו תמיד שיש לנו בראש דוגמה על איש עסקים רשע, נכון? יש בכל הסרטים, זה תמיד בדרך כלל ככה. איך נראה איש עסקים? איש עסקים זה מישהו כזה שמן עם סיגריה שנכנס למשרד ובועט בעובדים שלו. היום אין דברים כאלה, תדעו לך. מי שהיום יתנהג ככה, מיד יפטרו אותו על התעללות בעובדים. יכתבו עליו שיימינג בפייסבוק, כן. היום הדברים נעשים, הציידים היום הם לא בועטים באנשים. הם עושים את זה בצורה יותר מתוחכמת. היום איש עסקים זה מישהו שהוא נורא נחמד. הוא בחור צעיר, שהולך כזה עם טישרט וג'ינס קרוע כזה, כי הוא מגניב וצעיר. והוא נכנס לעבודה והוא אומר בוקר טוב למנקה. זה היום הסטייל. בוקר טוב. אני אין לי דיסטנס. אנחנו חברים. גם פוליטיקאים היום זה ככה. זה לא רעיון פוליטיקאי שכזה ילך ככה. היום זה כל הרעיון. אנחנו יחד, אנחנו חברים בטיקטוק, אנחנו וזה. מה נשמע, מה קורה? יותר מזה. אנחנו גם הולכים, כל החברה שלנו, חברת הייטק, אנחנו הולכים לעשות יום תרומה לקהילה. באים פה לסדרות ושמים בלונים על הרכבים ומחלקים, זה כזה, כי אנחנו חברתיים, אנחנו נחמדים וקהילתיים. יש רק נקודה אחת שאנשים לא יודעים, שאותו מנכ״ל של החברה, שהוא כזה מגניב וצעיר, והוא הולך עם ג'ינס קרוע ואומר בוקר טוב למנקה, הוא מרוויח פי 30 מהמנקה. ככה זה עובד. אף אחד היום לא מציג את עצמו כעשיו רשע. היום זה נקרא פוליטלי קורקט, כאילו מה אתה... היום זה כל הסיפור. ואז אדם אומר לעצמו, מה אתם רוצים? אני נחמד. היום הפשעים הכי גדולים בעולם נעשים עם חיוכים. אין היום, זה לא ימי הביניים שיש מלאכים ועבדים. היום זה כל הרעיון. אדם גם ברמה האישית. יש מושג שנקרא, אנחנו פה בשיעור של גם זוגיות. יש מושג בזוגיות שנקרא פאסיב אגרסיב. מכירים את המושג הזה? יודעים מה אני מדבר? יודעים מה זה פאסיב אגרסיב? מה, זה קלאסי בדייטים. זה פאסיב, אדם עושה עצמו פאסיבי, אבל בעצם בפאסיבית שלו הוא אגרסיבי. הוא בעצם מכריח את השני לעשות את מה שהוא רוצה. לדוגמה, מה את אומרת שנצא הערב לבית קפה? לא, לא מתאים לי, לא, אני מרגישה לא טוב. ככה? בסדר, את לא חייבת. קלאסי. מהלך קלאסי. את לא חייבת. זה כמובן גם הפוך, כן, שלא... זהו, רציתי פה להיות פוליטלי קורקט, אז הבאתי את זה להם, אבל זה יכול להגיע מהצד השני. כן? אז אתה לא רוצה לדבר איתי בסדר. יש את הבסדר הזה. אתה שומע את הבסדר ואתה יודע שהסתבכת. מה, אבל... וזה המתה. מה, אתה נעלב? לא, לא נעלבתי. והשני, בן הזוג או בת הזוג, עכשיו לא מדברים. נעלבו, אבל בלי להגיד שהם נעלבו. זה גם סוג של צייד. לצוד אנשים. אתכם, היום אנשים מאוד מתוחכמים, זה חלק מהטעות שאנחנו חיים בה. אפשר לצוד הכל. עכשיו, זה יותר מזה. כמו שאמרנו, עשיו הוא גם צד את יצחק מבחינה דתית. זה מושג גם, צריך להבין שוב את הדפוסי נפש. שמעתם, פרשי התולדות זה לא משהו שפעם, זה קשור להיום. היום התפיסה, מה שאני קורא, התפיסה המערבית, התפיסה הרומאית, התפיסה האדומית, היא שולטת בעולם. שוב, מה חשוב לבן אדם? חשוב לבן אדם, כסף, שליטה, עוצמה, הישגים, זה המסרים, נכון? אבל אמרנו, אנשים נחמדים, אז הם, לא, אז הם נותנים לכולם דברים. יש ספר... שלא יודע, אתם מן הסתם שמעתם מני פעם בשיעורים מצטט מנו, יש ספר נפלא, כבר קשה להשיג אותו היום, שנקרא ספר הקניון, ככה זה נקרא. כתב את זה איזה חוקר תרבות, אדם בשם דוקטור דניאל שליט, שהוא ממשיל את החברה שלנו לקניון. קניון, שימו לב, זה מושג, קניון לא באים רק בשביל לקנות דברים. אם רוצים לקנות דברים, אפשר להזמין באיביי או ללכת למול פתוח. אנשים הולכים לקניון כי בקניון יש חוויית קנייה. מה זה קניון? קניון זה מושג, זה בניין גדול שהוא סוג של בועה מושלמת. בחוץ יש חמסין, בחוץ יש גשם, בקניון תמיד יש טמפרטורה קבועה, 25 מעלות. בחורף, בקיץ, תמיד הטמפרטורה מושלמת. נכנסים לקניון, אז הוא ממשיל את זה שוב, זה כמו התרבות שלנו, שהכל נוצץ, הכל כאילו נגיש, אפשר להשיג הכל בקניון, מבינים? זה בנוי, מי שלמדה אולי פעם שיווק, או מי שמתעסק עם מסחר, יודע, לומדים את זה. קניון בדרך כלל מורכב מכמה קומות. דבר ראשון, מגיעים לקניון, מתחילים מהחנייה. בסדר? נכנסים לרכב לחניה עם הרכב. חניה זה מקום לא נעים, יוצאים בכוונה כדי שלא להתעכב שם יותר מדי. המטרה זה שתקנו, נכון? לא תתעכבו בחניה. אז החניה זה כזה לא מטוייך, איך שיוצאים מהרכב מיד רצים בראש כל הסרטים שפה המאפיה מגיעה ועושה חיסול חשבונות, נכון? זה לא, מקום לא נעים. אנחנו מהר מהר הולכים למעלית. לפני זה חשוב לצלם את המקום של הרכב, שלא נתבלבל אחרי זה בקומה 2B מינוס 3, נכון? צילמנו וזה, אנחנו עולים למעלית, לוחצים, ואז המעלית עולה, עולה קומה ראשונה, הדלת נפתחת, יש מנגינה כזו. טינג! ואז קוראים לזה אליסה בארץ הפלאות. יוצאים לקניון, הכל יש. הכל אפשר לקנות, הכל אפשר לצוד. קומה ראשונה בקניון, מה יש? אוכל, מוצרי יסוד. אם יש איזה סופר של רמי לוי, זה יהיה בקומה ראשונה. גם בגלל שזה נוח עם העגלות, וגם בגלל ש... כאילו, זה הדבר הראשון שאנשים צריכים. נכון, גם שנכנסים לסופר. איפה יש את החלב והלחם? איפה הוא ממוקם? בסוף הסופר. למה? נעבור בדרך ונראה כל מה שאנחנו לא חשבנו לקנות, אבל אם כבר עברנו, אז וכו'. יש כמו שיווקים. סיימנו קניות, עולים לקומה שנייה בקניון. מה יש בקומה שנייה? מותרות, בגדים, מוצרי חשמל וכו'. ואז יש קומה שלישית בקניון. שם בדרך כלל ממוקמים הבידור, אולמות קולנוע, ג'ימבורי לילדים, שיהיה להם מה לעשות בזמן שאבא ואמא נמצאים בשופינג, בסדר? וזה הנקודה. אתם מבינים, בקניון אפשר לקנות הכל, זה הסיבה שאנשים מגיעים לשם. קונים הכל. אבל יש עוד דבר בקניון, זה משהו כל יפה בספר. יש בקניון גם בית כנסת. בקומה שלישית, תדעו לכם, בין מדרגות החירום לשירותים, יש גם חדר קטן של בית כנסת. אתם רוצים להתפלל? תתפללו. זה אמירה, עוד פעם. זה כלומר, באופן הכרתי, מי שיהיה בעלי הקניון פשוט רוצים שאנשים, קיצור, שמי שיהיה דתי, שיאללה, שיתפלל. אבל יש כאן איזו אמירה. גם תפילה, בינים? זה גם חלק מהקניון. אפשר לצוט כל דבר. זה התפיסה של ההסביות שיד היום נמצאת. אני יכול לקנות הכל. הכל שייך לי, הכל מתחיל ממני. עכשיו יש כל מיני דברים שאדם צריך. יש אנשים שצריכים אוכל, יש אנשים שצריכים ביגוד, יש אנשים שצריכים בידור, ויש אנשים שצריכים לעשר את המלח. יש אנשים שיש להם כזה קטע דתי כזה. חוויה דתית מעניינת. מה, אתם דתיים? למה לא? מה, אתם צריכים מוצרים דתיים? בואו נמכור לכם מוצרים דתיים. אפשר לקנות, אפשר... אתם צריכים חוויה דתית, בוא נארגן לכם בבקנסת איזו הופעה כזו. הראש הוא ראש של עשיו. זה כל המאבק בין יעקב ועשיו. ואז מה קורה? אתם מבינים? יש פה את התפיסה העשיווית ואת התפיסה היעקבית. ואז כתוב ש ויהי היום ויזד יעקב נזיד ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. אומרים חז"ל, היו אז בר מצווה, כן? הגיעו למצוות יעקב ועשיו. ולמה יעקב מזיד נזיד? למה הוא מבשל נזיד? זה נזיד עדשים. למה יעקב מזיד נזיד עדשים? ולמה עשיו מגיע מהשדה והוא עייף? אומרים חז"ל, באותו יום נפטר אברהם אבינו. אברהם אבינו בסוף הפרשה הקודמת, אז יש פה איזו חפיפה בין הפרשיות. הוא נפטר באותו יום. ואז יעקב ועשיו, תמינים, הם נפגשים פעם ראשונה עם מוות. אברהם זה הסבא הגדול. אברהם זה האיש הכי חשוב באותה תקופה. הכי ישיר, הכי מכובד. מה קורה לאדם כאשר פתאום מישהו חשוב, משהו חשוב בחיים שלו, פתאום נעלם, פתאום מת? יעקב מזיד נזיד עדשים. רואים חזרה, למה נזיד עדשים? מאכל אבלות. באבלות אנחנו אוכלים עדשים או מאכלים עגולים, נכון? למה אומרים חז"ל? שתי סיבות. סיבה אחת, גלגל חוזר בעולם. אדם שהוא מגיע למוות, שהוא, אז יש לו איזה קטע כזה שהוא כזה קצת מרגיש הוא מת ואני בחיים. שוב, זו התחושה הזו של הסביות הזו. הוא לא קיים. אני, אומרים חז"ל, תאכל מאכלים עגולים. גלגל חוזר בעולם. היום המוות פה, מחר המוות מגיע אלינו. אז שלא תרגיש יותר מדי מרוצה מעצמך. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, אומרים חז"ל, למה אוכלים מאכלים עגולים, למה אוכלים עדשים באבלות? מה עדשים אין להם פה? אף לאבל אין פה. עדשים, צורה עגולה, זה צורה סגורה, גיאומטרית. ככה גם האבל הוא סגור. הוא לא מדבר. על פי ההלכה, כאשר באים לנחם אבלים, מה צריך לעשות? לשתוק עד שהאבל או האבלה מתחילים לדבר. אנשים מסביים מאוד קשה להם עם זה. הרי מה זה סביות? סביות זה להיות ציידים, זה להיות כאלה, כל הזמן לדבר, לעשות רעש, להריץ צחוקים, נכון? להרגיש כזה את העשייה. שתיקה זה מביך. אנשים מסביים מאוד קשה להם עם שתיקה. כאילו, לכן הם מגיעים לאבלות. יש פה פתאום מוות. בעיה. אנחנו רגילים להריץ צחוקים, נכון? אבל פתאום פה עכשיו יש איזה משהו. אז מה עושים אנשים? מגיעים לנחם אבלים, מתיישבים, ואז יש כזה שתיקה, מביכה, ואז הם מתחילים למלמל משהו כמו, היה לי מאוד קשה למצוא חנייה, את יודעת? עוד משהו? חם, מאוד חם בחוץ, מזג אוויר, קום זה small talk, לשבור את הקרח, או בדברים יותר מרתקים. נבחרת סעודיה ניצחה את ארגנטינה, את מסי. חז"ל לא ראו ככה. חז"ל אומרים, אגרא דבייתמיה שתיקותא. השכר של בית האבלים זה לשתוק. הסיבה שאנחנו באים עכשיו להיות עם האבלים זה לא להריץ חוקים ולהסיח את הדעת מהכאב, אלא זה לשתוק, לבוא ולהגיד, יש כאן איזה משהו שהוא גדול מהמילים שלנו. וידום אהרון. יעקב, אתם מבינים? אברהם מת. אנשים שהם יעקוביים, שהם נמצאים בעמדה של ענווה, של פתיחות, של התקדמות, שיש מוות, זה עכשיו גורם להם לשתוק. גורם להם עוד יותר להפנים שהחיים האלה הם זמניים. ויש משהו יותר משמעותי חוץ מאשר להריץ חוקים, לאכול, לשתות ולשלוח, לא יודע, הודעות. יש אלוהים. יש משהו שהוא גדול. עשיו, לעומת זאת, הוא עייף. עשיו הוא האב טיפוס של אמרנו, של האיש, צייד, מושלם, צד. הוא פתאום נתקל במוות. פתאום הוא חוטף סתירה מהחיים. פתאום הוא נכשל כלכלית. פתאום קורה לו משהו שהוא לא צפה. הוא נהיה עייף. מה זה? העולם הזה זה לא כל מה שיש? אברהם אבינו, הסבא הגדול, הוא היה המודל שלי. תראה, הוא היה עשיר, הוא היה מפורסם, הוא היה סלב. והוא נעלם. מה יש עוד בחיים? אומרים חז"ל, מה זה עייף? למה עשיו חזר עייף? באותו יום עבר עשיו שלוש עבירות. הרג את הנפש, עבד עבודה זרה, ובעל נערה מאורסה. עבודה זרה, גילו ראיות שפיכו דמים. ולי מחרות, עשיו מתפרק. אנשים מסביים שהם נתקלים באיזה קושי בחיים, הם עוד פעם, מה הכל היה? הכל היה זה ועכשיו שזה לא, אז אין כלום. אומרים חז"ל, בשעת אנינותו של אדם, אנינותו זה שהוא אבל, כן? שהוא מתו מוטל לפניו, יצרו מתגבר עליו. כשאדם נמצא בצער, בלי אמונה, הייאוש מתגבר עליו. וכשהייאוש מתגבר, בכל עצב יהיה מותר. ואדם, יאללה, לא מעניין אותי כלום. המון אנשים ככה מתמודדים, אנשים מסביים ככה מתמודדים עם קשיים. או שהם נמצאים בהי, בקניון, בקניות, בהישג, בצייד, אבל עכשיו הם קיבלו את המכה שלהם, חיים לא שווים כלום. אקסטאז הם מתאבדים. כל מיני צורות. אם יש אנשים שלא עלינו מתאבדים ממש, אבל הרוב לא באופן פיזי, אלא הם הופכים להיות פתאום עייפים. איפה הדמות המוצלחת, השחצנית? מה קרה? זה לא בדברים, לא חייב להיות בדברים גדולים, זה לא חייב להיות דווקא שלא יודע מישהו מת. יכול להיות מבחינה כלכלית, מה קרה, מה פתאום הפרצוף הזה? הפסדנו המון כסף, ואז מה? חיים לא שווים כלום. זה יכול להיות מצד מעמד חברתי. היה מישהו, הייתה מישהי שהיו במרכז החברה. הם היו הדמות הכי כזו, לא יודע, היו מנגנים. כל פעם שיש אירוע חברתי, בקהילה, במשפחה, הם מוצאים את הגיטרה, וכולם סביבם, והם מרוצים מהם, והוא מרגיש צייד. וואי וואי, כולם צדתי, כאילו, כולם איתי, כולם מעריצים אותי, נותנים לי לייק. ואז פתאום, מגיעה מישהי חדשה במשפחה, איזה בדודה, שעד עכשיו היא הייתה קטנה, ואף אחד לא שם לב אליה, אבל היא גדלה, והיא גם התחילה לנגן, והיא פתאום מנגנת יותר טוב. ובתהליך של איזה כמה, לא יודע, ימים, שבועות, שנים, פתאום אותה אחת שהייתה במרכז, אותו אחד שהוא היה הכוכב, הוא באירועים המשפחתיים פתאום נדחק הצידה, ויש כוכבת חדשה. ואז פתאום אתה רואה אותו באירוע המשפחתי יושב ככה. הוא היה כזה בדיחות, מה קרה? ועכשיו יש אין סוף הדחקות פסיכולוגיות. אני לא מצב רוח טוב, לא יודע, אני החלטתי לתת לאחרים את הבמה, אני צנוע, במילים אחרות, לקחו לי את הצייד. אני כבר לא במרכז. אני עייף. ואז אומר עשיו, ויאמר עשיו אל יעקב, עליתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. אומר עשיו, זהו, יש מוות. מה זה אומר? אכול ושתו כי מחר נמות. תן, תלעית אותי. עלתה זה ביטוי כזה לגסות. בוא נהנה כל עוד אפשר בחיים האומללים הללו. כל עוד הצלחנו, היינו מאושרים. עכשיו שהבנו שהחיים זה לא מה שסיפרו לנו, שיש פה תקלות וקשיים. ואז, ויאמר יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לי בכורה? בכורה, אנחנו נדקל בזה הרבה בתורה. בכורה זה ביטוי לראשוניות. הבכור בעם ישראל זה מי שאמור להוביל את המשפחה. בכורה זה אחריות. בכורה זה אומר שאדם, אני מאמין בחיים, אני רוצה לעשות דברים, אני רוצה לקדם את העולם, לא בשביל לצוד אחרים, בשביל להיות אחראי על האחים שלי. אני הבכור, עליי סומכים. אומר עשיו, הנה אנוכי הולך למות. מה יוצא לי מזה? למה לי בכורה? זהו אותי. תן לי ליהנות כל עוד רק אפשר. אפשר לפגוש אנשים כאלה, סבים. כבר אותה אותם, אנשים בגיל 25 שהם מסכנים מבחינת האישיות שלהם. במקום להיות בגיל 25, צעירים, שמחים, תוססים, רוצים לעזור, רוצים לשנות, הם כך. עייפים, מאוכזבים, מרירים, צינים. כל דבר, טוב, אתה כבר בן אדם, בסדר, אני פוגש חבר'ה כאלה, כאילו, מה יש לך? אתה מרגיש כאילו איזה מלאך מוות נמצא בפניהם. וזה תמיד עומק העניין, זה, שוב, זה אסביות כזו. זה חינוך לא טוב שילד, ילדה גדלו עם התחושה הזו שאני מאושרת רק שאני מצליחה. אני מרגיש טוב רק שאני מספר אחד. רק אז. שאני ווינר. אני לא ווינר, יש כישלון, יש מוות, יש בעיות, יש קשיים. אין לי כוח. ייאוש, עצבות, עייפות. הכל אותה משפחה. ככה ממשיכה הפרשה. הבנו את הנקודה הזו, יעקב מול עשיו, ואז מה כתוב? והיא רעב בארץ, מלבד האב הראשון שם באברהם, ואז וילך יצחק לגרר. שוב, יצחק, אמרנו, אנחנו לומדים על יצחק דרך הבנים שלו, יעקב ועשיו. יצחק מגיע לגרר, ושם קורה שם שוב את הסיפור ש... אבימלך לוקח כן את רבקה כמו שפרעה לקח את שרה, אבל שימו לב, בניגוד לאברהם ש קיצור, היה שם איזה סיפור כזה שאברהם אומר לפרעה, כן, שזה אחותי, קיצור, הוא מנסה להתמודד, יצחק הוא כזה פסיבי. רבקה הולכת, ואז יש שם סיפור שקדוש ברוך הוא מתגלה לאבימלך, ואומר לו, הנה מת על האישה. זאת אומרת, יצחק הוא אב טיפוס, אמרנו, של מה שיעקב מבטא. אדם ש זורם עם המציאות שהקדוש ברוך הוא מביא לו. וזה ממשיך הלאה. יש פה עכשיו בארות שחפרו עבדי אברהם. הפלישתים סותמים אותם. מה עושה יצחק? חופר אותם, שוב. ממשיך את הדרך שעשה אברהם. הוא לא פורץ דרך, אברהם חפר את הבאר. הפלישתים סותמים את זה שוב. מה עושה יצחק? עובר למקום אחר. באים הפלישתים, סותמים לו גם. מה עושה יצחק? עובר למקום אחר, עד אשר הוא מגיע לאיזה באר? רחובות. אתה הרחיב לנו השם ופרינו בארץ. העמדה היצחקית שגם היא באה לידי ביטוי ביעקב, זה איש תם יושב אוהלים. אתה מבין, אדם שהוא מתמיד, הוא לא נרתע מכישלונות, לא מתמוטט עכשיו שזה, הוא עושה את שלו בשקט, עקב בצד הגודל, ובסוף הוא זורע מהשערים ויברכהו השם. עשיו לא זורע, אתם מבינים? עשיו הוא צייד. צייד זה משהו שמגיעים להישגים בטווח מהיר יחסית. אוקיי, היינו פה יום יומיים, תפסנו את הצבי ועכשיו שוחטים אותו. לזרוע זה משהו שדורש שנה שלמה. מאמין בחי העולמים וזורע. צריך לזרוע, צריך להשקות, צריך לנקש, צריך להתפלל. לא סתם אבותינו היו חקלאים ולא ציידים. העם ישראל בתנך יש שני מקצועות שאבותינו היו. או חקלאים או רועי צון. שהוא לא אותו עניין. מן העמדה הנפשית היא עמדה של התקדמות, ניידות, שקט, צידה, לעומת ההסביות. ואז עושים פה קיצור של כל התהליכים כי זמננו כבר מתקצר. אגב, רשמית אנחנו מתחילים בתשע, תשע ורבע, מתי זה הזמן? לא ברור. עשו תשע וחמישה. אוקיי, אז אנחנו נסיים עכשיו בעשר וחמישה, פחות או יותר. השליש האחרון של הפרשה, אחרי שהתברר לנו שיצחק ויעקב איך הם עובדים, יש מאבק על הברכות. נכון? יצחק רוצה לברך את עשיו. למה? הרי עשיו הוא, אמרנו, צייד, איש אלים, איש זה. אומרים חז"ל, מה היה הרעיון של יצחק? יצחק אומר, תקשיב, נכון, אני יודע, יצחק לא הטיפש. הוא יודע שעשיו זה קרימינל צייד. ויעקב זה צדיק. אבל הוא אומר, תקשיב, אי אפשר לנהל את העולם עם צדיקים. תראה, יעקב יושב ילמד תורה, אבל שאני רוצה לברך למי ייתן אלוהים משמני הארץ, מי ינהל פה את החקלאות, את הכלכלה, את הציד, זה אנחנו צריכים אנשי עשייה, צריכים ציידים. רבקה חושבת אחרת, אתם מבינים? רבקה, היא גדלה בבית של ציידים. היא גדלה אצל לבן ובתואל. היא מכירה את האנשים האלה. היא יודעת שהאנשים האלה, הציידים, זה לא רק שתגידו טוב, הם לא מתעסקים עם עולם הרוח, אבל בעולם העשייה הם מצליחים בזה. היא יודעת שאם הציידים האלה ניתן להם את הכוח, הם עוד יחריבו את העולם לגמרי, אפילו את עולם העשייה. לכן היא אומרת ליעקב, תראה מה אתה עושה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אתה תישאר יעקב, אבל אתה תשים את הדרת השיער, כן, על הזרועות שלך, הידיים שלך, כלי העשייה, הם יהיו שעירות. אומרת רבקה, מה שאנחנו נעשה, מה שעם ישראל יעשה מהלך הדורות, שאנחנו נשאר יהודים. יהודים זה אנשים, שוב, שקשורים לעולם הרוחני הפנימי, אבל הם יודעים בזמן שצריך לפעול עם ידיים של עשיו. המצב האידיאלי זה כאשר יש מצד אחד עולם רוחני, טהור, תמים, ויחד עם זה לדעת לפעול בכלים של עשיו שצריך. זה מה שנאמר למשל על דוד המלך. נאמר אליו, עדינו העצני. בזמן שהיה בישיבה, היה מעדן עצמו כתולעת. בזמן שהיה יוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. אם זה שני הדברים. בעם ישראל, יהודי לא פועל בצורה של צייד. הוא לא עשב. יהודים הם תמיד יעקב. אנשים תיאורים תמים. אבל שהם צריכים, הם בידיים שלהם פועלים. תכף זה לנו הרבה זמן, אבל אפשר לראות הרבה דמויות כאלה בעם ישראל. אפשר לראות זה הרבה פעמים בצבא. דמויות, הרבה פעמים מכירים אותם אחרי שהם נהרגים. דמויות שהן מדהימות מבחינת לוחמים הכי טובים של צה"ל, ויחד עם זה אנשים עדינים, אנשי משפחה, אנשי תורה, צדיקים. ואפשר לראות זה גם בעולם העשייה, לא רק בצבא. אנשים שוב, הם אנשי תורה לכל דבר, משפחה, תורנית, אבא, אמא, כל אחד עושה. ויחד עם זה כל אחד בתחומו יודע להפעיל גם את מה שצריך. עכשיו אנחנו עובדים, צריך פה עכשיו נחישות, צריך פה עכשיו להתקדם בעבודה. מתקדמים עם ידי עשיו, אבל לא בצורה דורסנית, אלא בצורה שהכל כל יעקב. ובסוף יצחק מודה, נכון? שעשיו נכנס שם בזה, כתוב, ויאמר יצחק, מי זה אשר בא? כאילו, מה קרה פה? אז יעקב היה? אומר לו עשיו, כן, זה אח שלי, יעקב, הוא לקח לי את הברכה. אומר לו יצחק, גם ברוך יהיה. בסדר, הוא אומר. זה יתגלגל ככה, אז אני מבין שרבקה צודקת. נכון? ככה העולם ילך ויתנהל. ככה בן אדם הולך להתנהל מעכשיו. יהיה לו את יהיה לו את הרוחניות, את העדינות, ולהשתמש בעשוויות בצורה מאוד מאוד כזו מבוקרת ומדויקת. עכשיו, יש לזה מחיר. כי שיעקב משתמש בידי עשיו, זה לא טבעי לו. אנחנו לא טובים בלהרוג אנשים. זה יותר מתאים לעשוויים. לכן יעקב צריך לברוח. יש פה איזה... בהמשך גם נראה שהוא נפגש עם עשיו, אז הוא צולע על יריחו. יש איזה מחיר בלתי נמנע שצריך לשלם, אבל לא נורא. יעקב עוזב את ארץ ישראל, ועכשיו, אחרי שהובן הנקודה הזו, אם אני מסכם פה את הדברים, שהדרך שבה עם ישראל עובד, דרך שכל אחד צריך לעבוד, זה להיות עם כל יעקב וידם ידי עשיו, עכשיו הוא יכול ללכת להתמודד עם מה שמחכה לו בפרשת ויצא. שהוא ילך ויפגש עם המשפחה שם של רבקה, שהם גם ציידים לא קטנים שם, לבן מחכה לו, נראה זה איך יעקב יודע בדיוק להתנהל גם בתוך המציאות הזו, ואיך מזה הוא מקים בית עם רחל ולאה. קיצור, הכל הולך ונעשה בדיוק בצורה שיעקב למד מיצחק, שלמד מאברהם, איך בונים את בית ישראל. נעצור כאן.